חרדי. פרשת השבוע עוסקת בעיקר בתחילת הפרשה בפרשת המרגלים, בסוגיה קשה של חטא המרגלים והעונש הקשה שנגזר עליהם. והעונש במספר היומם אשר תארתם מסורת צבועם יוים יוים לשון יוים לשון תשע עשרה ונוסחם אבוהם שונה וידעת מסנוסי והקודש ברוך הגזל במדבר הזה יפלו פגריכם ואף אחד לא יזכה לכנס לעץ הסול מלבד יהושע בן נון וכל בן יפונה. ולכן עונש כל כך קשה וכבד יותר מאשר בחטא העגל, אף על פי שחטא העגל נראה לנו עבירה חמורה יותר בחטא המרגלים. ברור שזה מידו כנגד מידו. אלה שהוציאו דיבס האורץ לא אינם זכאים לראות בטוב הארץ ולכנס לארץ ישראל. כך פשוטם של דברים. וגם 40 שנה מידו כנגד מידו. במספר ימים שתארתם את האורץ, ארבעים יום, יום לשון ויום לשון. ואני חושב שכמעט כל שנה בפרשת שלח אני חוזר על אותם הדברים משום חשיבותם. השאלה מתעוררת, וכי חטאו 40 יום? לכל חטאו 5 דקות, רבע שעה, חצי שעה. כמה זמן לקח להם להוציא את דיבס האורץ הרוח? מה היה פשעם? מה חטאם? שדיברו רע על ארץ ישראל, זה לא היה 40 יום. והתשובה שלי היא פשוטה. משה רבינו לא מצפה מהם לשקר. הם היו חוטאים, הם היו משקרים. ציפו מהם לומר מה ראיתם. ולכן החטא לא היה במה שדיברו. החטא היה במה שראו. איך יכולתם לראות ברוע האורץ כאשר הקודש ברוך הוא מבטיח ארץ זו לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. ארץ טובה, והקודש ברוך הוא רוצה להביא אותנו לארץ ישראל, וכי הוא רוצה להביא אותנו לארץ רעה, וכי זו המתנה שהוא הבטיח לאבותינו הקדושים. ולכן החטא לא היה במה שדיברו. מצווים היה לומר אמת, אף אחד לא דרש מהם לומר שקר. העבירה אכן הייתה 40 יום, כמספר היומם אשר תארתם את האורץ. איך יכולתם לראות רע כאשר אפשר לראות טוב? ורש"י וחז"ל מפרשים את הפרשנות הלא נכונה שנתנו לכל דבר שהם ראו. ארץ אוכלת יושביה כחגו ומעינו בעיניהם. ורש"י על התורה מפרש שכל הדברים שהם ראו היו חסדי שמיים ולא ברוע האורץ, וזה היה חטאם. הגמרא אומרת בברוכס, אין אדם רואה אלא מהרהורי ליבו. אדם רואה מה שהוא רואה לא רק בעיני בשר, אלא בעיני הלב ואלי הנפש. אנשים רואים מה שהם רוצים לראות, אנשים רואים מה שבנפשם. והחטא היה במה שראו ברוע האורץ. דוגמה מאוד בולטת שהרבה פעמים אני אומר. היה פילוסוף גרמני מאוד מפורסם, אני לא רוצה להזכיר את שמו, באסל קודישו עדיין במקום קדוש. היה פילוסוף גרמני ששאל מהו הצדק, שאלה שכל הפילוסופים שאלו במשך אלפי שנים, מהו הצדק? אומר אותו פילוסוף, הצדק הוא הצדק הטבעי, אדם צריך להתבונן בטבע, אנחנו חלק מהטבע. אנחנו כמו כל יצורי קדם, צריך להתבונן בטבע. מה רואים בטבע? מה הצדק הטבעי? כל דעלים כבר. לא חושב שהוא משתמש בשלושת המילים האלה שכתובים בבוב הבאסר, אבל זה מה שרואים בטבע, כל דעלים כבר. חיות גדולות טורפות חיות קטנות. החזק מכניע את החלש. אומות חדשות אמורים להכניע ולשבד אומות חלשות. הגדול הורג את הקטן. זה מה שרואים בטבע, זה הצדק הטבעי. עברו לא הרבה שנים, והנאצים והיטלר ימח שמם וזכרם אמרו, אנחנו הולכים בדרכו, זה הצדק, זה הצדק שאנחנו מאמינים בו. טוב פילוסוף היה צודק בגישה הבסיסית שלו, צריך להסתכל בטבע וללמוד מן הטבע, כי להבדל אלף אלפי הבדלות, כך אומר רבי יוחנן, האמור הקדוש גדול האמירון בעירובין דף קוף. רבי יוחנן מפרש פוסק במשלי, מאלפייני מבהמס אורץ, ומאויב שומיים יחק מאינו. אומר רבי יוחנן, אלמורי לא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול, גזל מן המולה, ארייס מיוינו, פלאי פלאות. שני אנשים מסתכלים על הטבע, מה זה רואה ומה זה רואה. גם רבי יוחנן מסתכל על החיות, הוא מסתכל על הטבע. אותו מקום שפלוני יסתכל. פלוני רואה דם ואש ותמרות השן, בכל מקום שהוא מסתכל הוא רואה אלימות וחוזקה ורצח, חוסר חמלה, ורבי יוחנן מסתכל על הטבע, והוא רואה רק דברים יפים, ומידות נאצלות. אומר רבי יוחנן, אילה מורי לא ניתנו תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול, פרישה מאריות, היינו לומדים היונים, פרישה מגזל, אפשר ללמוד מהנמלים, כי כל אדם רואה את אשר בנפשו, אנשים רואים מה שבליבם, שני אנשים רואים אותו דבר, וכל אחד רואה משהו אחר. שמעתי פעם אורט יפה, מסכת תומד אפלמד בייס, חזר מספרים סיפור מרתק על אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר המקדוני היה מגדולי הכובשים בהיסטוריה, והוא כבש את מרבית אירופה, ואז הוא קרא לחכמי סול, כך מפורש, כך מסופר בתומת למד וייס, ואמר לכך מסור, באינה למזל לאפריקה. אני רוצה ללכת לאפריקה, תתנו לי יצא איך מגיעים לשם. אמרו לכך מסור, לא, 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 אתה לא יכול להגיע לשם. מיוון לאפריקה יש הרבה, מדי הרבה מכשולים והרים ויערות, אין לך סיכוי. אלכסנדר כועס. אלכסנדר אומר, לא שאלתי אתכם האם ללכת, אני הולך. תתנו לי יצא איך. אל תנסו להכתיב לי מה עליי לעשות. טוב, אמרו לך איך מסור כמה עיצות. קודם כל אתה צריך להביא חמורים מלוב, ולוב זה באפריקה. כל עוד אתה לא הגעת ללוב, אנחנו לא יודעים איך תעשה את זה, אבל צריך חמורים לובים, שהם החמורים החזקים ביותר שיש בעולם. ואמרו לו, אתה צריך להכין המון חבר, עשרות קילומטרים, מאות קילומטרים של חבר, כי אתה עלול לטעות בדרך ולא תמצא את דרכך בחזרה, ולכן כל מקום שאתם הולכים, תקשרו חבלים, שאם תטעו בדרך, לפחות תמצאו את הדרך הזרה. כך הוא עשה. וחז"ל מספרים, הוא מגיע לאפריקה למחוז דקולנאשי. הוא מגיע למקום שיש רק נשים. לא יודע איך יכול להיות מקום שיש רק נשים. איך יש אנשים במקום שיש רק נשים. צריך לומר ודאי שיהיו שם גברים, אבל ההנהגה הייתה הנהגה נשית. הם היו המנהיגים, והוא רוצה להילחם בהם. הנשים החכמות שלחו לו משלחת ואמרו לו, אלכסנדר הגדול, מה שרק יהיה תוצאת המלחמה, אתה יוצא נפסד. אם אנחנו ננצח אותך, תהיה ללג וקלס בכל העולם כולו. אלכסנדר הגדול, המצבה האדיר היווני שלו, נלחם נגד נשים, ואנשים ניצחו אותו. ואם אתה תנצח, זה גם לא כבוד גדול שנלחמת נגד צבא של נשים והכנעת אותם. אז בואו נדבר. במקום להילחם, בואו נדבר, אני יודע מה אתה רוצה, אולי אפשר להגיע להסכמות. בסדר. הזמינו אותו לארוחה. הכינו סעודה גדולה. ואיפה שאלכסנדר אמור לשבת, על הכיסא הגדול שלו, שמה לו כיכר של זהב טהור. אלכסנדר מגיע, רוצה להתחיל לאכול, הוא רואה זהב, הוא כועס. מה, אני אוכל זהב? מה שמתם לי פה? חשבתי שמזמינים אותו לארוחה. אמרו לו אנשים, רק רגע, אתה באת לחפש חיטה? באפריקה לא מחפשים חיטה, חיטה יש באירופה. לנו יש מחצבים. חשבנו שאתה אוכל זהב, ולכן אין מספיק זהב באירופה, באת לאפריקה כי אתה אוכל זהב, אז הכנו לך כיכר גדול של זהב. חוכמה עמוקה. חזר מספרים, אלכסנדר החליט שהוא לא נלחם, נפרד מהנשים, הוא קובע שער גדול בכניסה לעיר. אנו אלכסנדר שתי אהביסי כל ימי, שותה הייתי כל ימי, עד שבאתי לאפריקה ואליפס עצם מנשייה. והאנשים שבמחוז הזה פקחו את עיניי והחכמתי. הוא נפרד מהם והוא חוזר לאירופה. בדרך הזרה פתאום הוא מריח ריח גן עדן. הוא הולך בעקבות הריח והוא מגיע לשער גדול. שער גן עדן. דופק בדלת. שואלים אותו מעבר לשער, מי זה? אלכסנדר מוקדון. אומרים לו, מה אתה רוצה? תפתחו לי. אף אחד פה לא שמע על אלכסנדר מוקדון. תמשיך בדרכך, רק צדיקים נכנסים לכאן. אתה לא ברשימה שלנו, לא מופיע במחשב, כך אמרו לו. אלכסנדר לא היה רגיל שהוא דופק בדלת ולא פותחים לו. זה לא היה לכבודו. והוא מוכר. אומרים לו, תמשיך בדרכך, אין לך כניסה. הוא מבקש מזכרת, לפחות שיוכל להראות ביוון, במקדוניה, שהוא היה בגן עדן. פתחו את הדרך, את הדלת, חרך קטן, שמו לו ליד רגליו גלגולת. הוא מנסה להרים את הגלגולת, היא כל כך כבדה, והגיבור הגדול לא מצליח להרים את הגלגולת. הוא שואל, מה זה? מה נתתם לי? זה גלגולת של, של אדם שמת וחצי תאוותיו בידו. כך אמרו. אדם שמת וחצי תאוותיו בידו. ואלכסנדר ממשיך בדרכו. והשאלה נשארת, הוא קשר חבלים, הוא חוזר בדיוק באותו דרך שהוא בא, אז איך יכול להיות שבדרך הזאת פתאום הוא מריח ריח גן עדן ולא הרגיש את זה בדרך לשם? תשובה מאוד פשוטה, אלכסנדר שחוזר מאפריקה זה לא אותו אלכסנדר שהולך לאפריקה. אלכסנדר שהולך לאפריקה הוא אלכסנדר בעל כוח, מלא רצח, תאוות אלימות, מה שיש בראש שלו זה דם רעש ותמרות עשן, אדם כזה לא מסוגל להריח ריח גן עדן. אלכסנדר שחוזר מאפריקה הוא אנבטן, הוא למד משהו באפריקה, הוא השתנה, עכשיו הוא מסוגל להריח ריח גן עדן. כי החושים שלנו יחסיים, רואים מה שרוצים לראות, מריחים מה שרוצים להריח, וזה היה חטאם של המרגלים, לא מה שאמרו אלא מה שראו. רבי המלך מלז'נסק כתב תפילה שיש חסידים ואנשי מעשה אומרים כל יום לפני תפילתם. אני מנחש שכל אחד שיושב בבית המדרש הזה מכיר פסקה אחת של התפילה הזו, אדרה בתאים בליבנו, בזכות זמר יקר מאוד מפורסם, מכיוון שלו התבקשתי לעשות לו פרומו, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אבל בזכותו כל אחד יודע משפט אחד, ואני גם מנחש שאף אחד שיושב כאן לא יודע שום משפט אחר מהתפילה של רבי המלך מלז'נסק. ברור. וטוב שלפחות את המשפט הזה יודעים. ומתפללים לקודש ברוך הוא, תן בליבנו שנראה כל אחד את מעלות חברינו ולא את חסרונם. בכל אדם יש מעלות וחסרונות. וכל אחד יכול לראות בזולתו את מה שהוא רוצה לראות. אמרתי פעם, אפשר לדעת הרבה יותר על אדם ממה שהוא מספר על אחרים, אפשר לדעת על אדם ממה שאחרים מספרים עליו. ממה שאחרים מספרים עליו אתה אף פעם לא יודע אם זה מת או לא, אבל רק תחשיב איך הוא מדבר על אחרים ואתה יכול לדעת מי הוא. אז אנחנו מבקשים שקודש ברוך ייתן בליבנו שתמיד נראה את מעלות חברינו ולא את חסרונם, שלא נהיה כמו המרגלים, ותמיד צריך לשדל לראות בטובתם של ישראל ובטובתם יופיה של ארץ ישראל. ועין טויבו, אין מידה יפה יותר מאשר עין טויבו, וזה היה חטאם של המרגלים. אז כאשר אנחנו לומדים פרשי שבתוירה צריך ללמוד חוכמו ומוסר ודעס, אני מסיים את את השיעור היום בתפילתו של אבר המלך מלז'נץ. תן בליבנו שנראה כל אחד את מעלס חברינו ולא את חסרונם, ותמיד נזכה לראות בתויבוסו של ישראל. וכאשר ככה אדם נוהג, ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, מידו כנגד מידו, כדרך שאמרו חז"ל, המרחם על הבריות מרחמים עולם בין השמיים. וכאשר אנחנו רואים בטובת זולתנו, גם הקדוש ברוך הוא רואה בטובתנו. שנזכה תמיד לרחם משמיים ולישוע סיסוי, לבי אז גואל צדק, ומהלו ביומנו ובימינו.